אז נעשה חזרה קצרה על מה שלמדנו עד עכשיו. בעצם דיברנו על בריאת העולם, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל רחמנותו. בסדר, למה? הוא רצה לגלות את רחמיו על בני האדם, ולכן היה צריך לברוא עולם, כי אם לא, לא היה בני אדם לגלות עליו את רחמנותו. כלומר, אם הכל אינסוף, אז האינסוף לא יכול לגלות את רחמנותו על האינסוף האחר. הוא צריך לצמצם את עצמו כדי לתת מקום לבריאה אחרת. ואחר כך התחלנו לדון במושג הזה, הוא בעצם מה שמאפשר את כל הבריאה, שנקרא החלל הפנוי. מה זה החלל הפנוי? זה המקום שבו הקדוש ברוך הוא לא נמצא.
כביכול.
כביכול, בדיוק. למה? כי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. אז איך יכול להיות ממלא וסובב אם הוא אחד? צריך שיהיה משהו בין לבין, כדי לא הכל אלוהות, זה החלל הפנוי, שם הקדוש ברוך הוא כביכול לא נמצא. אבל מצד שני, לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא באמת לא נמצא, חייב להיות שם משהו, ולמשהו הזה אנחנו קוראים החלל הפנוי. בסדר עכשיו? זה אומר שהאלוהות נמצאת שם ולא נמצאת שם באותה מידה. אין שום הבדל, ויחד עם זאת, המקום הזה הוא בעצם דבר שהוא ספק מעיקרו. כלומר, זה לא ספק פתיר, זה ספק שקושייה שאין עליה תשובה. ולמה זה כל כך חשוב? אמרנו שיש שני מיני אפיקורסות. יש אפיקורסות מהחלל פנוי, סליחה, יש אפיקורסות שהיא משבירת הכלים, שזה חוכמות חיצוניות שיש עליהן תשובה. כלומר, שאם מעיינים בהן כראוי ומסתכלים עליהן כמו שצריך, אז אנחנו בעצם מוצאים את הדרך להתמודד איתם. ברמה השכלית, האינטלקטואלית, אבל יש קושיות שאין עליהן תשובה, זה מהחלל פנוי. למה אין עליהם תשובה? כי התשובה היא דבר והיפוכו. זאת אומרת, זה לא שאין עליהם תשובה כי אנחנו לא יודעים מה התשובה. כי באמת אין עליהם תשובה. ואם כן, הדבר הכי מסוכן לאדם זה להיכנס לחלל הפנוי. ואז אמרנו שיש מי שדווקא חייב להיכנס לתוך החלל הפנוי, שזה הצדיק. שהוא בחינת משה, שהוא בחינת השתיקה. למה? כי החלל הפנוי הוא נברא מאותיות, סליחה, העולם נברא מאותיות, ומכיוון שהעולם נברא מאותיות, אז החלל הפנוי הוא לא נברא. בסדר, אין בו אלוהות, כביכול, למרות שגם יש בו אלוהות, אבל גם אין בו אלוהות, ולכן אין שם אותיות, זאת אומרת, יש שם השתיקה. והשתיקה הזאת של הצדיק, זה משה רבנו, שהוא כבד פה וכבד ראשון, שמדבר, הוא מעלה נשמות מהחלל הפנוי. איך הוא עושה את זה? על ידי השתיקה, זאת אומרת, על ידי זה שהוא לא מדבר, תכף נבין את זה יותר טוב, זה יהיה השיעור שלנו היום. ואחר כך דיברנו על זה, שבעצם איך נוצר החלל פנוי, מה יצר את אותו חלל פנוי? מה שיצר אותו זה המחלוקת. בסדר? כי המחלוקת היא ההבדלה בין דברים, שיש חוסר איזון, שיש אי שוויון, אז יש בריאה. והחלל הפנוי יכול להופיע רק במקום שבו
יש מחלוקת.
יש מחלוקת, לכן מחלוקת היא עצמה החלל הפנוי. כן? ולכן המחלוקות של תלמידי חכמים ואמור לציון עמי אתה, אל תקרא עמי אלא עמי, כמו שכתוב בזוהר, זה כדי ליצור חלל פנוי, כן? על ידי המחלוקות, עצם המחלוקת היא החלל הפנוי.
החלל הפנוי עדיין מושפע ממחלוקות של גם בעובר?
הוא נוצר, הוא לא מושפע.
הוא נוצר בעבר וזהו?
לא, לא, כל הזמן.
מה זה נוצר? הוא כבר קיים?
כבר קיים, הוא מתרחב, בדיוק.
את אומרת, זה כבר מושפע. גם בימינו אנחנו נשפיע על ההתרחבות שלנו.
אנחנו משפיעים, לא רק יכולים להשפיע, בסדר? כיוון שהחלל הפנוי תמיד תמיד מתרחב ומתרבה.
כמו שאמרנו בשיעור שעבר, שהמחלוקות בעצם לא היה...
בדיוק. בדיוק, המחלוקות זה היסוד של חלל הפנוי, ובלי המחלוקות לא היה חלל הפנוי, ואז לא היה בריאת העולם. לכן העולם תלוי מחלוקות, בסדר?
אז יכול להיות גם משהו חיובי במחלוקות.
בוודאי.
אז המחלוקת זה לא חיובי באיזשהו...
לא הייתי אומר שזה חיובי, הייתי אומר שזה יותר מחיובי, זה מקיים את העולם.
המחלוקת?
כן.
זה המחלוקת שהיא לשמה.
המחלוקת מקיים את העולם, זאת אומרת, אנחנו רגילים, אנחנו מכירים את מאמר חז"ל, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, אבל באמת, הם מרבים שלום על ידי המחלוקת. בסדר, המחלוקת יוצרת את האפשרות שיהיה שלום. כי השלום הוא בין הממלא כל עלמין והסובב כל עלמין, וכדי שיהיה ממלא וסובב צריך שיהיה חלל פנוי. זאת אומרת, צריך שיהיה מחלוקות. כלומר, צריך להכריע את המחלוקות בממלא כל עלמין, ואז יש עולם שהוא כולו אלוהות, אבל באמת, 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 שורש המחלוקת נשאר בחלל הפנוי. בסדר?
רגע, ושעושים שלום, אז כביכול מהחלל הפנים מצמצם?
עושים שלום, אז כביכול מרבים את האור, כן.
מצמצם?
כן.
אז אם היה שלום אחר בכל העולם, אז כבר הולך לעולם? בדיוק,
יש פה בעיה. אז בגלל זה השלום הוא לעתיד בכל, נכון? מה כתוב אצל ישעיהו בפרק י' א', וגר זאב עם כבש ונמר עם דיר ועץ, זה יהיה בעולם שכבר לא יהיה בו חלל פנוי.
אבל אין עולם, אין עולם בכלל.
לא יהיה עולם, נכון. הוא יחזור כאילו לאלוהות הסופית, בסדר? לאט לאט, זה שלב,
כמובן.
זה יהיה שלב, זה יהיה שלב, יהיה שלב יותר מתקדם, נכון? גר זאב עם כבש, זה לא השלום העולמי. שלום עולמי זה שכל החלקים שווים. זה יהיה רק שהעולם יתעיין מחדש, בסדר? אבל לפני זה העולם ילך וירבה שלום. וכן התפקיד שלנו זה להרבות שלום בעולם, זה דבר שהוא אמיתי. בסדר? עכשיו, השאלה היא, מה שלא טיפלנו בו עד עכשיו, זה מה שלמדנו, אותיות א' עד ד', אבל לא טיפלנו בשאלה, מה עושים בתוך החלל הפנוי, כלומר, איך הצדיק פועל בחלל הפנוי, בסדר? וכאן אנחנו מגיעים, אולי לנקודה אחת הכי עמוקות בתורה שלנו, זה הניגון. מה זה ניגון? אז כבר דיברנו על זה כמה פעמים, אולי נתחיל ונסביר את זה מהצד הקבלי, ואחרי זה ניכנס לזה קצת. יש בקבלה דבר שנקרא טנטה. מה זה טנטה? טעמים נקודות, תגין אותיות. בסדר, שדורשים אותה בקבלה. ישר טנטה בספר עץ חיים וכדומה. אז מה זה בעצם טנטה? טנטה, יש לנו את החלק הכי נמוך שלו, שזה אותיות. אחרי זה חלק יותר גבוה, זה תגין. אחרי זה יותר גבוה, ניקוד.
תגין? מה זה תגין?
תגין זה מה שמתייגים את האותיות. שאת נסגץ וזה יש על האותיות בסוף תורה, תגין, כן. ובסוף יש תעפים.
ניקוד?
ניקוד.
ניקוד שאתה מכיר. בעצם, הדברים האלה הולכים ומתגלים מבריאת העולם. שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, במה הוא ברא את העולם? באותיות. בסדר? ובני האדם הם עוד ולדו את האותיות, והייתה להם תורה. בסדר? הם ולדו את האותיות. מי גילה את האותיות בעולם? מי הוריד את סוד האותיות בעולם? משה רבנו. אותיות זה התורה שבכתב. איך התורה כתובה? אותיות, 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 אותיות.
רגע, יש לזה משמעות לתגים האלה?
בטח, רגע. עכשיו נסביר.
או. שרבי עקיבא דורש מזה גם...
אומרת הגמרא במסכת מנחות דף כ"ט, שמשה רבנו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, שיש מישהו שראו היה שתתקבל התורה על ידו. ועקיבא שמו, נכון? ואז הוא הולך ומראה לאותו את רבי עקיבא. הוא מגיע לבית המדרש של רבי עקיבא והוא רואה אותו שהוא דורש כל תילי תילין של הלכות על כל תג ותג באותיות התורה. זאת אומרת, צריך להבין מה זה בדיוק אומר. אבל רבי עקיבא הוא גילה שאפשר לדרוש גם את התגים, לא רק את האותיות. כלומר, הוא גילה את סוד התגים. זאת אומרת, הוא גילה שהמילים הכתובות יש להם משמעות מסוימת, אבל אם מתייגים אותם, כלומר, אם כותבים אותם באופן מסוים, יש להם כבר משמעות אחרת. בסדר? הוא כבר הבין משהו שאפשר לשחק עם האותיות ולהוציא משהו עמוק יותר. לכן שמשה רבנו יושב בבית המדרש של רבי עקיבא, הוא לא מבין אותו. כי משה רבנו גילה את סוד האותיות. ולא את סוד התגים. ואז חלשה דעתו, נכון? ואז הוא אומר הקדוש ברוך הוא, כן, כן, הקדוש ברוך הוא לקח אותו לעתיד לבוא, כן, כן. ואז הוא יושב בבית המדרש של רבי עקיבא וחמישה דעתו, כי הוא לא מבין כלום. ואז שואלים איזה שאלה בבית המדרש, אומרים מאיפה אתה לומד את זה, הוא אומר הלכה למשה מסיני. ואז משה רבנו חוזר את דעתו. ואז הקדוש ברוך הוא, משה רבנו אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו תראה לי מסחרו, הראית לי את תורתו, תראה לי מסחרו, והוא רואה שמסרקים את בשרו במסרקות של ברזל. אז הוא אומר, מה, זאת תורה וזו שכרה? מה הוא אומר? שתוק! כך היה במחשבה לפניי. למה שתוק? כי השתיקה זה החלל הפנוי. בסדר?
כך היה
במחשבה לפניי? בסדר, זה משהו מאוד עמוק, אולי נסביר את זה בהמשך, אבל השתיקה זה החלל הפנוי. ואז בעצם, במילים אחרות, על ידי רבי עקיבא מתגלה סוד התגים. אחר כך על ידי תלמידו של רבי עקיבא, שמעון בר יוחאי, מתחיל להתגלות בספר הזוהר, סוד הניקוד. סוד הנקודות. בסדר, הזוהר, פעם הראשונה, דורש את הנקודות. אומר, מה זה חיריק, מה זה פתח, מה זה קמץ, כלומר, יש פה עוד רובד.
הוא מוציא הלכות כאילו מדי גם?
הוא מוציא קבלה, לא הלכה. בסדר, אבל יש פה, זה כבר לא הלכה, אתה מבין, זה כבר יותר עמוק. אבל יש פה עוד רובד של גילוי שלא היה ידוע, לא למשה רבנו ולא לרבי עקיבא. כלומר, אם משה רבנו גילה את סוד האותיות, רבי עקיבא מגלה את סוד התגים,
אז רבי
שמעון בר יוחאי, וכל הזוהר שאחריו מגלה את סוד הנקודות. ולעתיד לבוא, המשיח יגלה את סוד הטעמים. בסדר?
עד היום לא יעבור.
לא. מה זה טעמים? תחשבו על זה רגע. טעמים, גם היום, אין לנו טעם במקרא. זה לא באמת, נכון? שמעת פעם תימני קורא?
תימני?
וואו 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 וואו, כן, כמו, כן, זה לא...
ושמענו גם מרוקאי קורא.
לא, אז מי, אבל אין לנו טעמים מוסכמים, נכון? כל אחד קורא משהו אחר, כלומר, אנחנו לא מבינים מה זה אומר שיש טעם כזה בקריאה כזאת. בסדר? אין לנו הבנה, אין לנו מובן אמיתי בכל טעם וטעם שבתורה. עכשיו, למה זה הולך ככה? כי מה ההבדל בין אותיות, נקודות, אותיות, תגיד, נקודות וטעמים? בעצם אותיות זה הדבר הכי ברור, נכון? אות, יש שם מובן. בסדר? העולם נברא באותיות, לא סתם אנחנו רואים, יש שם בריאה באותיות. כשיש אות, יש שם מובן, זה במובן פשוט. בסדר, גם אותיות זה עסק מסובך. אבל למילים יש מובן, בסדר, לאותיות, למילים, למשפטים, והמובן הוא מובן קשיח. כלומר, אין מקום להבין את זה אחרת. בסדר, אם כתוב את המילה קרקע, בסדר, אז כתוב קוף רש קוף עין, נכון? אפשר לכתוב את זה אחרת. זה המילה, זה מה שזה. ואי אפשר להגיד שהיא מסמלת משהו שהוא לא הקרקע. בסדר, המשמעות שלה יחסית מאוד קשיחה. גם אם היא לא תמיד מובנת, היא קשיחה. אבל כשאנחנו מדברים על תגין, אנחנו כבר לא מבינים מה זה אומר לך.
כאילו, אתה נקרא לגין אותו דבר.
יש כללים בתגין, נכון? שעטנץ גץ,
שעטנץ
גץ, בדק חיה, כן? יש לנו תגים בחלק מהאותיות תג אחד, בחלק שלוש אותיות תגים. יש כללים.
זה גם קבוע, זה לא משתנה.
זה גם קבוע, אבל אנחנו לא מבינים עד הסוף כבר מה לעשות עם זה. כלומר, רבי עקיבא כבר הבין, הוא מצא בכתוב, את האיתורים, את משהו מעבר לאותיות סתם. את מה שגם בלעדיו הספר קשר. בסדר?
התגים הם שונים אחד מהשני או כולם אותו דבר?
יש אותיות שמתייגים שלוש תגים, שעטנז גץ. יש אותיות שמתייגים תג אחד, בדק חיה. ויש אותיות שלא מתייגים בכלל, במלכת סופר. בסדר? זה הכלל של התיוג.
אבל הם גירים אותו
דבר. אותו דבר. אבל הרעיון הוא שבעצם בתגים, זה כבר לא משמעות קשיחה כמו האותיות. אפשר כבר להוציא מהם דברים. בסדר? לכן התורה של רבי עקיבא היא תורה מופרעת. מי שלומד, מי שרוצה ללמוד טוב, 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 הוא הרבה פעמים מערבבים את הכל. אבל מי ששם לב, היו שני בתי מדרש גדולים בדורו של רבי עקיבא. היה רבי עקיבא ורבי ישמעאל. הם היו שני ראשי ישיבה חשובים, ואתה יכול לראות בחוש את ההבדל הקיצוני ביניהם. בסדר? רבי ישמעאל, הכלל הגדול שמנחה אותו, זה דיברה תורה כבשון בני אדם. זאת אומרת, רבי ישמעאל, הוא נשאר עם האותיות. הוא מפרש את האותיות. זה אומר, זה לוגיקה. לא לוגיקה יוונית, לוגיקה תורנית.
זה
32 מידות שלו. 32 מידות. 32 זה רבי עושה גדילים. 13 מידות. רבי ישמעאל אומר, ב-13 מידות תורה נדרשת, קו וחומר, זו השפה, בניין בכתוב אחד, בניין בשני כתובים, כן, כל הדברים הללו. אז כל הדברים הללו, רבי ישמעאל כאילו מבין את התורה כמו שהיא. רבי עקיבא הוא יכול להוציא דבר לגמרי לגמרי משמעות חדשה מאות אחת, מתג אחד, מדברים קטנטנים. למה? כי הוא כאילו כבר מתבונן בתורה כמכלול. הוא לא רואה רק את מה שכתוב, הוא רואה את הכל ביחד, הכל מתערבב לו. בסדר? זה עיסה אחת. שאומר, אני כבר מבין שאם יש תג פה ותג פה ותג פה, גם זה החיבור ביניהם אומר לי משהו. בסדר? זה לדרוש כל תג ותג, לדרוש עליו טבעי טבעין של הלכות. כלומר, הוא מוצא משהו יותר פנימי בתורה. בסדר? אחר כך מגיע הזוהר, והוא לא מסתפק בזה. הזוהר אומר, נכון, בספר תורה מה יש? אותיות ותגיד, אבל יש מה שגם אין בספר תורה, שזה הניקוד, בסדר? הניקוד אפילו אין אותו בספר תורה, נכון? כלומר, רבי שמעון בא ואומר, יש דברים שעל פניו הם לא כתובים בשום מקום, אבל אני יכול להבין אותם. כלומר, אני מבין את המשמעות מהמעשה, מהדיבור, לא מהכתיבה. אם זה כתוב, אתה לא תוכל לדעת. זאת אומרת, אם תראה רק טקסט כתוב, אתה תראה מילים כתובות, אם אתה גאים, אתה לא תבין את מה שרוצה להגיד לך. כדי להבין את מה שרוצה להגיד לך, צריך לשמוע את המילים. כן, אתה צריך לשמוע מה זה פתח, מה זה קמץ, מה זה צירה, מה זה חיריק, ואז זה ניתן משמעות עוד יותר עמוקה לתורה. כן? והוא אומר, וכאילו, מה, הוא אומר, זה אני אומר, אבל מה ההוכחה לכך? שזה מעכב, נכון? צריך לקרוא עם ניקוד נכון. למרות שזה לא כתוב. מה כל כך קשה לקרוא בתורה? שאין ניקוד, נכון? זה מה שקשה, אם לא, אז היה בסדר. השלב האחרון...
הוא משתמש גם בתגים הבא, כאילו?
כן, הוא כבר אמרת תגים, הוא תמיד שרבי עקיבא, כן. בדיוק. ואז בשלב האחרון יש את מה שאפילו לא מעכב את הקריאה. למה? כי הוא מהחלל הפנוי. זה הטעמים. מה הכוונה טעמים? טעמים זה המנגינה של מה שאני אומר. כלומר, זה אפילו לא משהו שאפשר להצביע עליו, להגיד, זה בדיוק ככה, נכון? אי אפשר...
טעמים או ניקוד?
מה? ניקוד. כן, טעמים זה המנגינה. עכשיו, צריך להבין את זה יותר טוב, מה הכוונה. בעצם, לכל חוכמה בעולם, לא רק לתורה, לכל חוכמה בעולם יש את הניגון שלה. זה מה שרבי נחמן אומר פה. תכף, בעזרת השם בן אלר, נקרא את זה. מה זה אומר? זה אומר שכל דבר בעולם יש שני דרכים, יש אין סוף, אבל שני דרכים משמעותיות מופרדות להעביר אותו. דרך אחת, זה על ידי החוכמה שבו, כלומר להסביר אותו, לבאר אותו, להנהיר אותו. ודרך שנייה זה לנגן אותו, כלומר לבצע אותו, ואתה לא אומר כלום לבן אדם שמולך, ויש איזה משהו רוחני גבוה שגורם לשניכם להבין את זה. בסדר? זאת אומרת, קל מאוד להסביר למה ספר מסוים, לא ספר, בואי נשאל את זה, אפשר להגיד ככה, למה הרמב״ם הוא פילוסוף למופת. כן? אתה אומר, תראה, מורה נבוכים מנוי ככה, ויש פרקים כאלה, אתה יכול להסביר את זה, אתה יכול ללמד את מורה נבוכים, נכון? אבל להסביר עכשיו למה הסימפוניה התשיעית של בטהובן זה יצירת מופת, אתה יכול להסביר את זה במילים. אבל בסוף רוב האנשים שחושבים יצירת מופת, הם שמעו את זה והם שומעים משהו שאין אותו ביצירות אחרות. משהו שמצליח לתפוס אותם, אין משהו שהופך שיר או סיפור או ציור להיות באמת טוב. בסדר, יש, אתם יודעים, כתבו עשרות אלפי מחקרים על המונליזה. ציור אחד קטן, מישהו ראה פה תמיד, הייתם בלובר? ראיתם? מה, כולם מצפים, נכון, בטח זה יהיה, כן, קטנצ'יק, ככה, כן, קטנצ'יק, ציור כולם מצטענים, כן, וכתבו זה עשרות אלפי מחקרים, עשרות אלפי מחקרים, מה יש במונליזה שגורם לה ככה לעבוד על אנשים כל כך טוב? אבל זה בכלל לא משנה מה יכתבו. בסוף יש משהו שאי אפשר להעביר אותו למילים. אם אפשר להעביר אותו למילים, אולי האומנות. בסדר? כלומר, אי אפשר להסביר אותו, לא שאי אפשר להעביר אותו למילים, כי אומנות יכולה להיות גם עם מילים. אבל אי אפשר להסביר אותו. אז עכשיו רבי נחמן אומר פה משהו שהוא אמיתי מאוד, שלכל אומנות יש את החוכמה שלה. וכל חוכמה יש את האומנות שלה. עכשיו אפשר להסתכל, למשל, מי שלומד היסטוריה, יכול להיות, למשל בימי הביניים, הייתה, עיקר הפילוסופיה הייתה תיאולוגיה נוצרית. ואתה יכול, כשאתה שומע את המוזיקה של הכנסיות של אותה תקופה, מה שנקרא מוזיקה גרגוריאנית, מזמורים גרגוריאנים, אתה יכול למצוא ברגע אחד, אם יש לך את החוש לזה, כן? את היחס העצום בין המנגינה לפילוסופיה והתיאולוגיה. אותו דבר אחרי זה ברנסנס, אתה שומע המוזיקה של הרנסנס, אתה רוצה מיד את היחס בין הפילוסופיה ובין המוזיקה. אותו דבר אחר כך בתקופת הברוק, בסדר? בתקופה אופטימית, שמחה, אתה הולך נגיד מי שמסתובב ברומא או בפריז, בפריז זה פחות, ברומא כל הבנייה זה ברוק. מתקופת הברוק, המאה ה-16, המאה ה-17. כן, אתה רואה את הכל ברוק, עכשיו אתה שומע מוזיקה של הברוק, כמו באך או ויוולדי, אתה מיד רואה שזה מתאים לאדריכלות, מתאים לפילוסופיה. מתאים לזה משדר משהו מאוד אופטימי, מאוד חם, מאוד חיובי, מצד שני גם מונוטוני, קליד כזה, כן? ואחרי זה היה תקופה קלאסית, הכל היה נוקשה וחזק, אתה רואה את הכל, אתה רואה איך הכל תמיד בהרמוניה, איך החוכמה הולכת בהרמוניה עם המנגינה. איפה אתה לא רואה את זה? בתורה. למה? המנגינות שלנו הכל מגויים. הכל מגויים. כן? נכון? אם אתה נכנס בכנסת אשכנזי, מה אשכנזים אוהבים? או, אני מצונן עכשיו, זה עוד יותר גרוע, אבל הודו על ארץ ושמיים. מה זה?
נסיעתי.
נסיעתי. מה עושו ישועתי? זו מנגינה פרוטסטנטית מהמאה ה-16.
הספרדים.
כן, הספרדים הם מסגדים, נכון? או יותר גרוע, מהעותמנים. כן, יש כי ישמרה שבת, אלי ישמרני, אתה מכיר? זו מנגינה טורקית, שמרש של עותמנים, זה שיר צבאי.
איזה מנגינה, אגב, אני חיקוי שלהם
של שיר. טננננדן, כן, מנגינה, יש יותר גרועים. כן, אני לא יודע מה, אום כולתום, וזה כל כאלה חדשים יחסית. המנגינות, מסגדים, כן? אז אומרים, התימנים תמיד אוהבים להגיד, התימנים אוהבים להגיד, האשכנזים לקחו מהכנסייה, הספרדים לקחו מהמסגד, לא יודעים, יש מקורי. אני אומר, אבל הספרדים והאשכנזים לפחות לקחו מוזיקה. מה זה, זה לא, זה לא, זה לא עובד, כן? זה לא עובד, נכון? זה לא, אין שם מוזיקה, כן? למרות שכשאתם, אל תתבלבלו, המוזיקה של התימנים, השירים שלהם, נכון? אבא שמעון וזה, זה תימני, כלומר, זה דומה מאוד למנגינות תימניות, בסדר? עכשיו, למה זה חשוב להבין את זה? תשמע, כאילו, אנחנו רוצים לעז, חסו שלום, על אבותינו, קדושים, אבל זה רבי נחמן בעצמו אומר. תורה א' של רבי נחמן, בסדר, אומרת שבגלות עיקר החן נמצא אצל הגויים. בסדר? מה זה חן? חן זה בדיוק הדבר הזה שאי אפשר לתפוס אותו. בסדר? זה בדיוק הנקודה הפנימית שהיא לא רק חוכמה. שיש בה גם את היופי, את ההתפעלות, את ההתפעמות. אין לנו את זה. למה? כי עוד לא גילינו את סוד הטעמים. זה סוד הטעמים, זה סוד המנגינה. כן? שזה בעצם סוד החלל הפנוי. למה? כי זה הדרך היחידה בעולם לבטא את עצמך. מצד אחד אתה מבטא את עצמך, נכון? אומנות זה ביטוי. מצד שני, אתה יכול לבטא דבר והיפוכו. אתה, למה? כי אתה לא משתמש במילים. כשאתה עושה חוכמה, אתה אומר מילים. מילה לא יכולה להיות דבר והיפוכו, נכון? כן? היא דבר אחד. כלומר, אם אתה כותב את המילה חם, אז זה לא קר, נכון? בהגדרה, אבל ביצירה מוזיקלית אתה יכול ליצור כזאת יצירה שיהיה בה דבר והיפוכו.
בסדר? וגם עצמו.
בדיוק, כלומר, זה בשבילי, נכון? לא גזלתי פה אף אחד, כן, שורך התודעה הוא. בקיצור, זה עם סוכר, נכון? השם יעזור, טוב, שאשתי אותי לא תשאיר. בכל פנים, אז... לא, אני סתם אמרתי את זה עכשיו כדי שיחשבו שאני שותה תמיד בלי סוכר. אז זה באמת הנקודה של החלל הפנוי. למה? איך זה, תחשבו רגע. מי מגיע לחלל הפנוי? מי נפל לחלל הפנוי? זה שיש לו קושיות שאין להם תשובה, נכון? הוא נתקע בקושיות האלה שאין להם תשובה. מה יכול להוציא אותו בעצם? המנגינה שהצדיק מנגן היא מנגינה כזאת שהיא בעצם עונה עם קושיות שאין להם תשובה. למה? כי היא יכולה לענות דבר והיפוכו, בדיוק, כי החלל הפנוי זה מקום שאין בו מילים, בסדר? וגם במנגינה אין מילים, זאת אומרת, יכול להיות במילים, אבל הם לא יקבלו את אותו ביטוי, הביטוי לא מגיע מהמילים, בסדר?
אבל אמרנו שהעיון מוציא אותו.
שמה?
העיון, שהצדיק כמו משה מעיין בקושיות, זה כבר מוציא אותו.
כן, אבל זה בעצם, העיון מוציא אותו, אבל אתה צודק, אז צריך לומר שפה זה לא רק מוציא אותו מהחלל הפנוי, פה זה בעצם, זה מרומם את החלל הפנוי. זאת אומרת, זה מדרגת החלל הפנוי, כן? כלומר, אתה בעצמך במדרגה של החלל הפנוי.
אבל רק תלוי כאן משה יכול
להתמודד. אז תשמע, אז פה צריך לשאול שאלה. תכננתי לשאול את זה יותר מאוחר, אבל אם אתה כבר מעלה את זה, אז צריך לשאול את השאלה הפשוטה. האם הצדיק יכול, רק הצדיק יכול להגיע לחלל הפנוי, או רק מי שמגיע לחלל הפנוי צדיק? בסדר? כלומר, ברור שצריך להיות צדיק בשביל זה. השאלה היא, השאלה שיש פה לשאול, זה האם יש דבר כזה צדיק שהוא לא בחר את הפנוי. בסדר? כלומר, יכול להיות שאם הוא לא בחר את הפנוי, אז הוא לא צדיק. כי, וזה, זה, אצל רבי נחמן זה בעצם יסוד מאוד גדול, שאתה יכול להפוך את התורות לתפילות. או למנגינות. כי אם לא, אז אתה בעצם לא יצאת באמת מהעולם אל החלל הפנוי, לב החלל הפנוי. בסדר?
מי ש... מי שכופר, כאילו חלל הפנוי זה מקום לא בנוי כזה, הוא לא מוחלט, הוא לא מוחלט. מי שכופר כזה באופן מוחלט, הוא לא מתעסק.
לא, לא, הוא לא בכלל. הוא עושה הקושיות שיש עליהן תשובה.
זה לא מדרגה?
לא, לא. זה מה זה, הוא גם דרך. זה הוא... הוא בקושיות שלו שם עם תשובה. הוא סתם, הוא טועה בהבנת החוכמות החיצוניות. בסדר? חלל הפנוי זה מישהו כופר כי הוא לא יודע. בסדר? מישהו כופר כי הוא באמת לא יודע.
ספקן.
הוא לא ספקן, הוא הגיע למבוי סתום. הוא לא ספקן, עוד פעם, יש שני מיני ספקנות. יש ספקנות של ליצנים. בסדר? שהוא לא יודע כלום. כן? שהיא בדרך כלל משמשת אותם כשנוח לנו. בסדר? זאת אומרת, אדם שהוא ספקן, הוא אומר, לא יודע מה אתה מדבר, הוא לא רוצה לשמוע. בסדר, אז הוא לא ספקן, הוא עצלן, כן? ובדרך כלל הוא יהיה פחות ספקן כשזה יגיע לשיחות עם הפקידה בבנק. בסדר, שם הוא יהיה מאוד נחרץ. ויש אדם שמגיע למצב שהוא פשוט רואה דבר, הוא אומר, זה אמת מוחלטת, וגם ההיפוך שלו אמת מוחלטת. בסדר? ואני יודע מה לעשות עם זה. זאת אומרת, מצד אחד אני נמשך לנצח, לאינסוף, לקודש, וזה. מצד שני אני נמשך לזמני, לדבר החולף, אני רואה את כל העולם. בסדר, כאילו אבי אבות, הדמות של החלל הפנוי, זה אלישע בן אבויה, אחר. בסדר, שהוא מצד אחד, הוא היה בשיא הקדושה פנימה. הוא ראה את העולמות העליונים, כלומר הוא ראה איך הכל נצחי ולא משתנה והכל לא אינסוף. שני, הוא ראה שהכל קלה וחולף, והוא פשוט היה תקוע בחלל הפנוי. הוא לא יודע מה לעשות עם שני הדברים האלה שעומדים במשמרת אחת. בסדר? לכן הוא היה גדול הדור, ומצד שני, ספרי מינים לא שרים מחיקו. כן? לכן הוא רכב על הסוס בשבת, מצד שני, הוא אומר לרבי מאיר, עד כאן תחום שבת. מה שרבי מאיר עצמו לא שם לב. זה מה שרבי נחמן אומר עכשיו, לא סתם אני משתמש פה, לא, זה לא בא ממני, זה בא מרבי נחמן, כן? אבל באמת הנקודה פה, מה שחשוב להבין כדי להבין את התורה הזאת עד הסוף, זה שבעצם אין לך חוכמה בעולם שאי אפשר לבטא אותה באופן יותר גבוה על ידי אומנות. כן? ובאומנות אתה יכול כאילו לחדור את החלל הפנוי. בסדר? זאת אומרת, יש דברים... שאי אפשר לסביר למי. לא, 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 זה לא מקרה, ברור שזה הדבר. בסדר, אנחנו נראה תכף בהמשך את ההקשר הזה.
אבל זה...
אמנות, אמונה, אומן, כן? אבל...
זה כבר נראה חשוב.
לא, אבל צריך לדעת באמת שיש שני סוגי חכמים גם בתורה. יש חכמים שאתה רואה שהם כאן, הם איתך. הם באותיות, הם מנסים להסביר את עצמם כל הזמן, הם מנסים להסביר. למשל, דוגמה טובה לאלוף ההסברה, זה רש"ר הירש. הוא מסביר, הכל מוסבר אצלו, הכל יפה. יש לו שיטה שלמה, והכל מנומק וכל זה. אבל יש חכמים שאתה רואה שהם רק שואפים להגיע לך לפנוי. ולכן בדרך כלל הם מתייסרים, והם לא ברורים, ואתה לא מבין אותו עד הסוף אף פעם. אבל אתה תופס איזה משהו, אם אתה תופס, אתה תופס איזה משהו שאתה אומר, זה משהו שאני לא יכול להסביר מהו בשבילי. מרוב שכאילו, זה גרם לי להבין את הכל. בסדר? שזה, הדוגמאות הכי טובות שזה בדורות האחרונים, זה רבי נחמן בעצמו, והרב קוק. בסדר? שתי הדוגמאות הכי טובות שאני יכול לחשוב עליהן. זאת אומרת שאין לך באמת אחיזה בהם, אבל אתה יכול לתפוס איזה משהו שהוא מעבר לכל אחיזה בתורה שלה. בסדר, אני תמיד אומר, אני לא פוגש הרבה כאלה שמבינים בתורת רבי נחמן, אבל אני פוגש הרבה שמבינים בתורת הרב קוק. מבינים. מבינים. ותוך דקה, אני מרגיש אם הוא מבין את זה כמוני או לא, נקרא לזה בענבה, כאילו, אני לא רוצה להגיד אם הוא מבין או לא מבין, אבל אם אני והוא באותו ראש שלו, 60 שניות. עכשיו, למה? כי יש איזו מנגינה שאתה מצליח לתפוס אותה. שהוא תופס איזה משהו ברב קוק, שהוא מעבר לפסקה כזאת או מאמר אחר, בסדר? שהוא משהו ברוח של הרב קוק, ביצירה שלו. שהוא מעבר לניסיונות שלו להסביר. הרב קוק ברוב המקרים הוא לא ניסה להסביר את עצמו. במאמרים הוא ניסה להסביר את עצמו. זה, לא, הוא לא טוב בזה. הוא לא מסבירן גדול. הוא מסבירן בינוני. כן? הוא לא גרוע, אבל הוא לא מסבירן הכי טוב שפגשתי. אבל דווקא במקומות שהוא בכלל לא ניסה להסביר את עצמו, פתאום יוצא איזה משהו שאתה אומר, עכשיו אני תופס מי הוא היה. כן? מי הוא היה. זאת אומרת, מי הוא, מה הוא השאיר לי פה בעולם. וזה משהו, עכשיו, אתם צריכים להבין גם את האתגר שכרגע אני נמצא פה, כי אני רוצה להסביר משהו שאי אפשר להסביר אותו. בסדר? כאילו אני, בסופו של דבר אני משתמש במילים, כן? אם אני אתחיל לשיר לכם, אני אשאר לבד פה, כן? וזה בלי קשר לעבודה שאני מצונן. אז... אבל זה באמת משהו שהוא מעבר לכל דבר שאיתן להגדרה. וזה רבי נחמן רוצה לקחת אותנו, בסדר? זאת אומרת, וכאן אני, אחרי שאני אגיד את זה, אני מתחיל לקרוא, לדעתי, רבי נחמן עושה לנו פה מסע. עוד צריך לדבר הרבה על התורה בלמעלה שלה. כאילו אחרי שנלמד אותה, צריך להבין מה רבי נחמן עושה פה. כבר עכשיו אפשר לשים לב שהוא עושה לנו מסע, הוא מתחיל מזה שהדבר שהוא הכי רוצה בעולם, זה מה שיתרחק מהחיי הפנוי, נכון? כל בעיה לא ישובו, תתרחק, אתה תשקע שם את זה. ועכשיו הוא עושה סיבוב פרסה ומכניס אותו לתוך חיי הפנוי. כי מי אחר ששומע את זה ורוצה להיכנס פנימה כאילו? כן? זאת אומרת, הוא בעצם אומר לך, תדע לך, באמת אין לך כלום בלי חיי הפנוי. כן? עכשיו אתה אומר, רגע, לפני שנייה אמרת לי, שזה המקום הכי מסוכן בעולם. ועכשיו אתה אומר לי שבלי זה אין לי כלום. אז יכול להיות שכבר מתחילת התורה הייתי בחלל פעמי. כן? כי הוא אומר דבר והיפוכו.
כן.
בסדר? כי הוא אומר אי אפשר עם זה, והוא אומר גם אי אפשר בלי זה. כן? זאת אומרת, יכול להיות שבכלל אי אפשר לדבר בחוץ לחלל פעמי, שזה עוד דבר. וזה כמובן מפריך את כל מה שאמרנו עד עכשיו, אבל וזה הרעיון. בואו נקרא את זה, בסדר? בואו נקרא, אז אני באות ה. ודע, עכשיו ידע הניגון של הצדיק, שהוא בחינת משה. הוא מעלה את הנשמות מן האפיקורסות הזאת של החלל הפנוי שנפלו לשם. כי דע שכל חוכמה וחוכמה שבעולם, יש בה זמר וניגון מיוחד. שזה הזמר מיוחד לחוכמה זו. ומזה הזמר נמשך את החוכמה הזאת. שימו לב, בצד אחד הזמר מיוחד לחוכמה הזאת, אות ה. כן? מצד אחד הזמר מיוחד לחוכמה הזאת, מצד שני משם נמשך את החוכמה, כלומר הזמר הוא מעל החוכמה, כן? הוא הכתר, לא החוכמה. וזה בחינות זמרו משכיל, שכתוב בתהילים, כן? שכל שכל וחוכמה יש לו זמר וניגון. ואפילו חוכמת האפיקורסות יש לו ניגון וזמר מיוחד. וזמר המיוחד בחוכמת האפיקורסות, כן? כמו שאמרתי לכם, זה גם אצל הגויים. וזה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אחר מה הווה זמרה היווני לא פסק מפרומה, וכשהיה קם בבית המדרש, כמה ספרי מינים אפילו ממנו. כלומר, אישה בן אבויה, בצד אחד הוא היה שר שירים יווניים, אפוס כזה, שירים של הומרוס וזה, מנגינות דרכים, ובצד השני היה את אריסטו ואפלטון. בסדר? וזה לא סתר אחד השני, זה שלים אחד השני. כי מהיצירה היוונית, הפיסול, השירה, המנגינה, נמשכת החוכמה היוונית. כי זה תלוי בזה, כי על ידי זה מרנל שלא פסק מפיו, על ידי זה היו הספרי מינים נופלים ממנו. כי זה הזמר המיוחד בזה האפיקורסות והאמינות שהיה לו. נמצא, כל חוכמה וחוכמה לפי בחינתה ומדרגתה, כדי שהזמר וניגון השייך ומיוחד אליו. וכן מדרגה למדרגה. כי בחינת החוכמה שבמדרגה יותר רביונה, יש הזמר וניגון יותר רביון לפי בחינתה. וכן למעלה מעלה עד ראשית נקודת הבריאה שהתחילת האצילות ושם למעלה ממנה והן מקיפות לאותה חוכמה שיש שם כי עם אור אין סוף המקיף לחלל פנוי. טוב, אז פה עד כאן הבנו, נכון? כי הוא חוץ למשפט האחרון. עכשיו הוא אומר, תשמע, פתאום מתחיל לדבר פה לקראת סוף התורה על האור אין סוף המקיף. זה מה שבכלל לא נגענו עד עכשיו. אז הוא אומר, בסוף אתה מתקדם בחלל הפנוי מעלה מעלה, אתה תגיע לאותה נקודה שבה יש חוכמה שהזמר שלה זה האור אינסוף. בסדר? מבינים מה שאני אומר? אם הגעת לחוכמה האחרונה שבחר הפנוי, מה מקיף אותה? או אין סוף כבר, שהוא האלוהות עצמה.
אבל איפה הוא דיבר על הזמר של החלל הפנוי?
מה זאת אומרת?
הזמר, כאילו האפיקורסות פה כשהוא אומר...
האפיקורסות של החלל הפנוי, כן, כן, כן. עכשיו, וכן נאמר הבא בדרשית נקודת הבריאה שהתראית היציאות, שם אני אומר ממנה ומקיף אותה ואותה חוכמה שיש שם, כי אם אור אין סוף המקיף חלל הפנוי, שבתוכו כל הבריאות והחוכמה. בוודאי גם שם יש בחינת חוכמה. אך החוכמה שיש שם באור אין סוף, אי אפשר מדי להשיג אותה. כי אין סוף הוא השם יתברך בעצמו, וחוכמתו אי אפשר להשיג כלל. ואין שם רק בחינת אמונה שמאמינים בו יתברך. שאורו האין סוף מסבב כל הימין ומקיף הכל. בסדר? אז הגענו לאמונה. ואמונה, יש בה גם כן זמר וניגון המיוחד באמונה. וכמו שאנחנו רואים, שאפילו אמונות גויים, בדברי טעותם, יש בכל אמונה של גויים ניגון מיוחד. שמזברים בו ועורכים בו בבית תפילתם. כן, והפך בקדושה. כל אמונה יש בזמר וניגון. באותו הזמר המיוחד באמונה הנהל, שהוא אמונה עליונה מכל המיני חוכמות ואמונות שבעולם, היינו אמונה באור אין סוף עצמו הסובב כל המין כנל, אותו הזמר הוא גם כן למעלה מכל הנגינות וזמירות שבעולם, שייכים לכל חוכמה ואמונה. וזה הטעמים, זה גילוי הסופי של הטעמים, זה בחינת תורתו של משיח. בסדר שיגלה את הניגון העליון. וכל הזמירות והניגונים של כל החוכמות נמשכים מזה הזמר והניגון, שהוא למעלה מכל הזמירות והניגונים של כל החוכמות, כי הוא הזמר השייך באמונה באור אין סוף עצמו, שהוא למעלה מן הכל. ולעתיד לבוא, שיהפוך לכל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, והכל יאמינו בו יתברך, אז יתקיים, תבואי תשורי מראש המנה. מראש המנה דייקה, היינו בחינת אמונה עליונה זו הנהל, שהוא ראש לכל האמונות כנל, וזה תשורי דייקה. היינו הניגון והזמר השייך מראש אמונה זו כנל. זאת אומרת, אנחנו מחפשים את הזמר של האמונה הכי עליונה, שהיא האמונה באור אין סוף. מקודם דיברנו על זמר וחוכמה. איך הגענו לזמר באמונה? כי האמונה היא כאילו במקום שבו כבר אין חוכמה. גם לה יש זמר. בסדר? אתם מבינים מה שאומר פה? קצת מוכר.
אמונה במקום שאין
חוכמה. כלומר, יש מקום שבו כבר באור אין סוף אין חוכמה. הכל בטל. הדבר הכי שאפשר זה להאמין. וגם באמונה הזאת יש זמר מיוחד משלו. שהוא הזמר העליון שממנו נובעים כל הזמירות האחרות. בסדר? כלומר, במקום שבו כבר אין חוכמה, עדיין יש מנגינה. בסדר? וזה תשורי דייקה, היינו הניגון והזמר השייך בראש אמונה זו כנה, ובחינת זמר שבאמונה העליונה הזאת, אין מי שיזכה, כי אם צדיק הדור, שהוא בחינת משה, שהוא במדרגת אמונה זו, שהוא בחינת שתיקה, בחינת שתוק. כך עלה במחשבה הנה. בסדר? הוא רוצה לשחק פה עם השתוק ועם המחשבה, ששתוק זה כתר, והמחשבה זה חוכמה. היינו שידיין למעלה מהדיבור כנל, כי משה הוא בחינות שתיקה כנל. וזה אז ישיר משה. שימו לב, משה מה הוא עושה? הוא שר, נכון? אגב, כמה פעמים הוא שר? נכון, הרי משה רבנו, הוא מתחיל בזה שהוא אומר שהוא יכול לדבר על עם ישראל, כי הוא כבד פה וכבד לשון. איך הוא מסיים? האזינו השמיים והדברה, ונשמע הארץ עם רייפי. בסדר? כלומר, הוא עושה שינוי 100%.
זה נחשב שירה?
זה שיא השירה של התורה. כן, כותבים אותה כמו שירה גם. בסדר, אבל עזוב, יש לנו אז ישיר משה, נכון? ואמרו רחמנו זכרונם לברכה, שר לא נאמר, אלא ישיר. מכאן לתחיית המתים מן התורה, שעתיד משה והשיר לעתיד לבוא גם כן. כי כל השירות, בין של העולם הזה, בין של העתיד לבוא, הוא רק אצל משה. שהוא בחינת שתיקה, שזכה לזמר, לזמר ששייך לאמונה העליונה לכל, ששם נכללים כל הזמירות, כי כולם נמשכים ממנה. בסדר? וזה שפרש רש"י, ישיר, יוד על שם המחשבה נאמר. בסדר? היוד של ישיר זה היוד של המחשבה של החוכמה. בסדר? אז יש לנו אז ישיר, אז יש לנו את האלף זה מלכות, זין זה וק והמלכות, היוד זה החוכמה, והשיר עצמו זה הבינה והכתר. וזה לא, לא עניינו כרגע, וזה הוא רומז כאן.
איך משה גם שותק וגם שר?
מה, שתיקה, שיר, שתיקה זה לא מדבר. שתיקה פה זה לא סיילנס. בסדר? שתיקה זה לא לדבר. אתה חושב שאתה עושה מנגינה. נכון? אתה מכיר את זה שמוטבים ידיים ואסור לדבר, אז עושים מנגינות, ככה. כן? כלומר, בשתיקה אתה יכול, אתה יכול לזמר.
בסדר? זה לא עומד לעניין הזה שהרב אמת שכולו מבין שלא, הוא שותק ונשמע כאילו
רק. יפה מאוד. ולכן המנגינה של משה, אתה צודק, ולכן המנגינה שלו, מאיפה היא מגיעה? מה זה המנגינה של משה? זה המנגינה של האור אין סוף. שם אין חוכמה, יש רק אמונה, והאמונה הזאת יש זמר משלה. שהוא הזמר של האינסוף, לכן הכל נכלל בתוכו. בסדר? זאת אומרת, השירה של משה זה לא באמת שירת משה.
שתקע זה מול החוכמה שאין?
שירתו של הקדוש ברוך הוא.
והשתקע של משה זה מול החוכמה שאין אותה שם? זה שתקע?
כן. בסדר? וזה שפרש רש"י, ישיר יהודה של המחשבה, אני אמרה, היו בחינות כך על המחשבה, בחינות משה, בחינות שתיקה. ועל כן, על ידי ניגון של הצדיק, שהוא בחינות משה כנען. על ידי זה עולים ויוצאים כל מיני נשמות שנפלו בתוך האפיקורסות הזאת של חלל פנוי. כי ניגונו הוא בחינת ראש אמונה. ראינו אמונה עליונה על הכל, שעל ידי ניגון ואמונה זו נתבטאים כל האפיקורסות. ונכללים ונתבטאים כל הניגונים בתוך הניגון הזה, שהוא למעלה מהכל, שממנו נמשכים כל הניגונים כנען. טוב, אז עכשיו צריך להסביר את זה. בעצם, מה הוא רוצה להגיד פה? הוא רוצה להגיד דבר כזה, הוא רוצה להגיד, המנגינה העליונה הזאת, כל המנגינות קבלות בתוכה. עכשיו, ברור שהיא לא התגלתה עוד, בסדר? כי גם על משה כתוב, אז ישיר משה. זאת אומרת, השירה האמיתית של משה הייתה בעתיד לבוא. בסדר? והיא לא תהיה של משה, במה של הממשיך שלו, מי זה? של המשיח. בסדר? משה משיח, נכון? בסדר? אז למה? כי בעצם מה ההבדל בין משה למשיח? י"ג, שזה י"ג מידות של רחמים וכו', יש הרבה מה לדבר בזה, אבל בעצם במילים אחרות, השירה של משה, של קריאת ים סוף, הייתה כאילו איזו קפיצה במדרגה מאוד גבוהה, שהיא בחינת לעתיד לבוא. אבל לא החזיקו בה אף פעם, כן? והשירה הזאת זה מעל כל דיבור, מעל כל, זאת אומרת, השירה הזאת היא מעל כל מה שאפשר לבטא. ולכן, גם בשירה על הים, תחשבו, כל התורה כולה, לא כתוב בכלום, עד ספר דברים, לא כתוב מילה אחת, על בית המקדש, נכון? כלום. כתוב בספר, אחרי זה בסוי משכן ושכנתי בתוכם, בסוי מקדש ושכנתי בתוכם, נכון? אבל לא בתואר. ואז משה רבנו אומר, תביאמו ותתאמו, והר נחלתך. מכון משבתך, פעלת אדוני, מקדש אדוני, כוננו ידיך, נכון? שימו לב, זה בית המקדש בפירוט, נכון? תביאמו ותתאמו בהר נחלתך. בסדר? אין את זה בכל התורה. אין. מה יש בכל התורה? כלום. עד ספר דברים אין כלום, וספר דברים מה יש? המקום אשר נבחר השם. איך פתאום שמה בים סוף מתנוצץ לו, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך? מבינים את השאלה? כן? כי יש פה התנוצצות של האין סוף, של העתיד לבוא, של הגאולה השלמה. בסדר? למה? כי שרים. אם היו מדברים זה לא היה עובד.
כמו יעקב והבנים?
כמו?
כמו יעקב שאגידה אשר
את
זה,
יקרה
אתכם
לחבית דענים? זה לא עבד.
לא עבד.
נכון. אבל אני חושב שאתה רוצה להגיד כמו יעקב עם שרח בת אשר, שהייתה שרה לו. שיוסף חי, שהוא מלך במצרים, נכון? כמו השיר של היהודים. כן, אתה מכיר את זה מן הסתם. כן? כן? אז למה היא הייתה שרה לו? זאת אומרת, זה שירת נשים. כן? למה הייתה שרה לו? כי זה היה לא היחידה של האוויר לו את זה. בסדר? כי זה הבחינת, כאילו, הקץ המגולה. אז היא הולכה להסביר לו בשום דרך בלי שירה. בסדר? אגב, זו הסיבה ששירת נשים אסורה, למי שרוצה כבר להבין את הפנימיות, אז למה אסור לשמוע שירת נשים? כי כשאתה שומע שירה, אתה בעצם שומע את הפנימיות של הדבר, את מבחינת הזמר שלו ולא החוכמה שלו. בסדר? ואז הקשר שלך אליו, והפך להיות מיד כאילו קשר אינטימי. בסדר? זאת אומרת, מיד הקשר שלך, הרי תחשבו, למה בכלל צריך את ה... בוא נשאל את זה ככה, למה צריך את הבחינה הזאת של הזמר לעומת הבחינה של המשכיל? למה לא מספיק לנו החוכמה? למה צריך שיהיה אפשר לבטא אותה ביצירה, באמנות? מה ההבדל אצלנו? בחוכמה אנחנו משיגים אותה. כלומר, יש דבר, ועכשיו אני יודע אותו, אוקיי, קניתי אותו, הוא אצלי. באמנות, אנחנו מתחברים לזה. כלומר, זה עובד לנו על הנפש, הרבה יותר מאשר חוכמה. בסדר, אנחנו מתפעלים מזה. זה גורם לנו לתעלה הנפשית. בסדר? כי זה חודר לתוכנו, זה בחינה הרבה יותר גבוהה, זה מוריד את כל ההגנות. לכן, הבחינה הזאת היא בחינה יותר גבוהה, כן? זה הכתר, זה מה שאי אפשר להתמודד איתו. ולכן, בבחינה הזאת היא אסור שירת נשים. בסדר? כי זה כאילו להתחבר לדבר עצמו. כן? זה לא...
להתחבר לדבר עצמו, כאילו כמו ש... כאילו כמו בקאנט, כאילו ש... כאילו יש לי את מה שאני יכול מבחינת האובייקט והסובייקט, אז
נכון,
חוכמה אני יכול רק את
הרצוני. בדיוק,
כן, בדיוק ככה.
כן, בדיוק ככה. אגב, אמרת קאנט, זו דוגמה מצוינת, נכון? קאנט, איך הוא כותב פילוסופיה? כמו פקיד גרמני, הכל מדעי, מדויק, מסודר, מסביר בלי סוף. ובדיוק המוזיקה שהייתה בתקופתו של קאנט, זה המוזיקה הקלאסית. בסדר, התקופה הקלאסית. זה בדיוק היה ככה. מאוד מסודר, מתמטי. ואחרי זה הפילוסופים שהגיעו אחרי קאנט היו רומנטים, הם רצו לפרוץ את המסגרות הנוקשות הקנטיאניות. אחרי הגל, מי החל מהגל ותלמידיו, בסדר? והם רצו ליצור משהו הרבה יותר, שהרגשות העזים לוקחים בו חלק, והיצירה וביטוי העצמיות של האדם וכדומה. ואז גם המוזיקה עברה בסגנון של תקופה רומנטית. כן, שהמעבר, כאילו קרה עם בטהובן וכל מי שהגיעו אחריו, ברהמס, שכל המוזיקה היא כזאת, היא עובדת לך על הרגש ונורא פומפוזית ויוצאת החוצה כזאת ולא מסודרת כל כך. בסדר? זה בדיוק הרעיון, כאילו שרואים איך המוזיקה והפילוסופיה הולכות ביחד. בסדר? בטהובן, בסימפוניה התשיעית שהזכרנו מקודם, יש בקטע שהוא עשה משהו שאף אחד לא עשה לפניו, שהוא שם קטע של שירה בסוף. כן, בקטע בסוף הספרה, זה קטע, והיום זה ההמנון של האיחוד האירופי, אבל בלי השירה. בגלל שיש הרבה שפות באיחוד האירופי, לא רוצה לשים קטע בגרמנית. אבל יש את המנגינה המפורסמת של בטהובן וכולם, כטן, טן, 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 נכון? כן, שמה זה. אז השירה, השיר שהוא לקח, של פרידריך שילר, שנקרא עוד על השמחה. אני חושב שזה גם קטע כזה מאוד רומנטי. בסדר? כלומר, אתה רואה שהוא לא יכל לבטא את המוזיקה שהוא באופן אחר. בסדר, אולי אחר כך מילים קלאסיות להלביש על זה. בסדר. לכן, אגב, היום יש בכל מיני, באופנות הנוכחיות, יש כל מיני מוזיקה של זנות ופריצות, אז אתה רואה תמיד שהמנגינה הולכת עם השיר. כמעט, אני לא יכול לזכור כמעט שיר ששמעתי שהוא היה שיר יפה, עם מילים טמאות. זה כמעט נדיר. בסדר, אולי יכול להיות ממש משהו סדרה אחרה, גבוה, כן, סדרה אחרה גבוהה, אבל בדרך כלל זה לא הולך ביחד. זאת אומרת, בדרך כלל אמן שיוצר מוזיקה יפה, זה יהיה על טהרת הקודש. גם אם הקודש הזה הוא טמא, כמו שרבי נחמן אומר פה, כן? גם אם זה בית תפילתם ואמונתם, זה יהיה על פי המדרגה שלו, בסדר? זאת אומרת, לא לחינם, המוזיקה הכי זולה, היא זולה גם במילים וגם במנגינות. כן? זה הולך ביחד. ויש איזה קשר שאי אפשר לנתק אותו. ביצירה בין 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 הסגנון לתוכן.
אבל אנחנו לא יודעים שיש דבר שאומר, אם אדם שומע מוזיקה או ניגון מידם רשע, אז הוא צריך ללמוד דרך התורה שבעל פה. יש לו תורה כזאת. שמעניין אותו לנגן רשע ביום, בלילה ללמוד תורה שבעל פה.
כן, כי צריך להעלות את הטעמים עוד פעם. אתה שומע פה יש טעמים, אבל עוד פעם, שם זה רעיון יותר עמוק, זה בעצם עכשיו הוא לא מדבר דווקא על מנגינה של רשעים, הוא אומר שאפילו אם מנגן הרשע עושה מנגינות קשרות, זה בעיה.
הוא יוצק משהו מהפרימיות שלו בנגינה, איזה משהו.
בדיוק, בדיוק. אז בעצם, כשאתה שומע יצירה, אתה שומע את היוצר. אתה מקבל משהו ממנו. ולכן, זה הרבה יותר חשוב שזה יהיה קדוש מאשר דברים אחרים. אבל באמת, ביצירה הזאת היא עובר לך משהו, שום דבר אחר לא יכול לעבור, ולכן זה החלל הפנוי. עכשיו זה בחינת החלל הפנוי. אז אם נסכם, בשורה התחתונה, הדרך של הצדיקים לרומם את החלל הפנוי ואת כל הנשמות ששבויות בו, זה על ידי ניגון האמת. בסדר? ניגון האמת שתורה כצדיק הדור, שהוא בחינת האור אינסוף, הסובב כל הלמין, שכבר אין בו חוכמה אלא רק אמונה, אבל יש לו צמר, שממנו יוצאים כל הזמירות האחרות. ואנחנו, אנשים שהם לא צדיקים, התפקיד שלנו זה ולחבר את הזמרה לחוכמה. בסדר? ובעצם כל ניגון הוא מאחר הפנוי. בסדר? אז כשבניגוד לחוכמה מאחר הפנוי, שהיא כל בעיה לא ישובון, הניגון הוא חייב להיות מאחר הפנוי. כי הוא חייב להיות כזה שיכול להעביר דבר והיפוכו. בסדר? לכן יש בחינה שאדם שיש לו רק חוכמה ואין לו ניגונים, אז הוא לא תמיד חכם. בסדר? למה?
דבר ביפורה זה במדגיד דבר ביפורה.
כן, כן, בסדר, בוודאי. כן. אבל יש בחינה שאדם שיש בו רק חוכמה ולא ניגודים, הוא לא תלמיד חכם בכלל. למה? כי תלמיד חכם חייב שיהיה בו מחלוקת. והמחלוקת זה מה שיוצר את החלל הפנוי. בסדר? ובעצם החלל הפנוי חייב שיהיה בו ניגון. כלומר, לכן, כדי להיות תלמיד חכם, אתה חייב שיהיה לך ניגון, שיכניס אותך לחלל הפנוי, שם תוכל ליצור מחלוקת ולהרחיב את החלל הפנוי. אפשר, זה קצת טכני, אבל במובן המהותי יותר, הכוונה שתלמיד חכם באמת צריך לנגן את התורה שלו. שיהיה תורה דילה, כלומר שהתורה תהיה שלו, עם המנגינה המיוחדת לו. לכן, נהגו יהודים קדושים בכל מקום, שלומדים תורה, ללמוד אותה עם מנגינות, כן? כדי שיהיה את הניגון, את הטעמים, את הבחינה של הזמר שבתורה, למרות שזה חיקוי, כמובן. זה לא זמר אמיתי. כן, אין לנו זמר אמיתי עדיין. אולי עכשיו מתחיל להיות, אבל בגלות אין זמר אמיתי. אפשר כי הבחינה של הטעמים היא נעלמת מאיתנו לגמרי. לכן בגלות עיקר אחינו אצל הגויים, כמו שרבי נחמן גם רומז פה, נכון? כשהוא מדבר על המנגינות של הכנסיות באוקראינה, כן? אבל הבחינה שלנו היום, כלומר כאן זה מוביל אותנו אולי למשהו יותר מעשי, בזה נסיים, שבדור שלנו אנחנו צריכים למצוא את הדרך למצוא את המנגינה של כל חוכמה. בסדר? למה? כי אם לא, אנשים ילכו למנגינות זרות. כי לא יספיק להם החוכמה. כי אנשים לא נמשכים לחוכמות, הם נמשכים למנגינות, מתוך כך מגיעים לחוכמות.
בדיוק. יש גם סיפור שהדור הזה מגיע לזה היה אשכולות. ואז באו כל הגאונים שם להקשיב לקושיות, עבודה שם לכם ניגון. אז אמרו לי, במקום זה אני מנגן לכם בזה ניגון. אני מנגן להם בזה ניגון, ידעו שכל אחד נפטרה לו הקושייה
שלו. טוב, זה יבוא במייסס.
כן, לא, אבל הוא אומר שהניגון
המשיך את החוכמה. בחיים לא שמעתי ניגון שפתר לקושייה. בסדר? אבל לא, בואו אני אספר גם סיפור, אבל יותר אמיתי. גם בגלל שהוא קרא, וגם בגלל שהוא יותר מבהיר את הנקודה טוב, זה שהרב הנזיר, הרב חיבוש את הרב קוק, בכלל לא יודע מה הוא מדבר, בסדר? הוא לא הבין אותו כלום, איך אנחנו יודעים שהוא לא הבין אותו כלום? כי אחרי 7 שנים שהוא היה איתו ביחד, הוא אמר לו, קדושה יש פה, תורה יש פה, חוכמה יש פה, סדר יש פה. הרב הנזיר, הרב קוק, אחרי 7 שנים הוא אמר, תגיד לי, יש לך משהו להגיד גם? נזכר להגיד, הוא אמר, כן, בוא קח את כל הכתבים שלי, וככה הוא עשה את תורת הקודש. אבל למה הוא בחר בו שיהיה הרב שלו? כי הוא קם בבוקר ושמר אותו, אומר קורבנות. קורבנות, כן. את המנגינה של העקדה, והייתה לו מנגינה מיוחדת, ככה אומרים, ככה הרב הנזיר אומר. הוא אומר, ידעתי שהוא יהיה הרב שלי, שמעתי את המנגינה, שמעתי איך אומר את העקדה, ידעתי שהוא הרב שלי. כלומר, הוא לא היה צריך טוב, זה בסדר, היה איזו בחינה של מנגינה. עכשיו צריך להיזהר מזה, למה? כי זה יכול להיות חסידים שוטים. נכון? אתה יכול להגיד, אני שמעתי מנגינה של מישהו, זהו, הוא מסתבר, הוא קודש קודשים. לא, אחר כך הוא למד את זה תורה. בסדר? אבל יש איזו בחינה נפשית שהוא אמר, ידעתי שאנחנו מתאימים. היה לנו איזה קשר שהוא יותר ממה שאפשר להסביר למילים. ולכן, כל תורה צריכה מנגינה. בסדר, התורה של הרב קוק הייתה מנגינה יחסית, אבל כל תורה צריכה שיהיה מנגינה. ולכן אנחנו צריכים היום אבל צריך להיזהר מאוד, כן, זה לא, למצוא את המנגינה של התורה, זה לא דבר שהוא, אסור שיהיה חקיינות, כן, אסור לבוא להגיד, טוב, זאת התורה, בואו נוציא מן התווים, בסדר? זה צריך להיות משהו הרבה יותר רוחני מזה, זאת אומרת, הוא מסובך. אבל בגדול, אחד מהפרויקטים שלנו, בדור שלנו, זה למצוא את המנגינות של התורה, של החוכמות, לא רק של התורה, של כל החוכמות, שכל החוכמה תקבל את המנגינה המיוחדת. אז בעזרת השם שנזכר לזה, שבוע הבא בעזרת השם, אנחנו בלי נדר נתכנס, אני מקווה, לסיים את התורה הזאת. בעזרת השם, לחיים טובים ושלום.